שלום וברוכים הבאים לאלביט מדברים טכנולוגיה. בפרק היום נארח את חיים מסינק, נדבר איתו קצת על המבנה של החברה המיוחדת הזאת, למה הם יושבים ברמת גן ואני בנתניה. הולך להיות פרק מעניין.
ברוכים הבאים לפודקאסט של חברת אלביט מערכות תקשור וסייבר.
אלן חיים, ברוך הבא.
אלן.
כמו שאנחנו תמיד עושים, אז נתחיל עם איזה הצגה עצמית. מי אתה? מאיפה? כמה זמן באלביט?
קודם כל תודה על האירוח. הסיפור שלי עם אלביט הוא די ארוך, למרות שהוא מעניין. בשנת 92 סיימתי את הלימודים. אתם גם יכולים לחשב מה הגיל שלי, די זקן. הייתי תכנה צעיר, הגעתי לאלביט, זה מקום עבודה הראשון שלי. עבדתי 5 שנים בפיתוח, מערכות ריל טיים, שוב וכולי. הייתי אז צעיר ויפה, וכמו כל הצעירים היפים, הקמתי סטארט-אפ. עזבתי לטובת הסטארט-אפ, והסטארט-אפ הזה עסק בתחום האפ סטורס, רק שאז לא היו אפליקציות. האייפון הגיע רק ב-2007, אבל זה דווקא די הצליח, וזה נגמר בכך שבשנת 2006 החברה נקנתה על ידי לוסנט, ולמעשה הצטרפתי ללוסנט, והפכתי להיות סמנכ"ל בחברת תקשורת בינלאומית. נשארתי שם עוד איזה 8-9 שנים, בין היתר הייתי מנכ״ל החברה בישראל, היא שינתה את שמה לאלקטלוסנט בעקבות מיזוג. ובערך בשנת 2014, מישהו שזכר שעבדתי באלביט פעם, פנה אליי והציע לי להיות סמנכ״ל הנדסה בחטיבת היבשה והתקשוב הזה היה, ומצאתי את עצמי חזרה באלביט כסמנכ״ל הנדסה. כסמנכ״ל הנדסה הייתי אחראי על הפיתוח, התבלין שאני הבאתי לתבשיל הזה היה שאני בא מבחוץ ולא מבפנים, ובגדול אני יודע מה קורה בחוץ, מכיר תרבויות ארגוניות אחרות, אני בא מהאינטרנט, אני יודע את כל הסיפורים האלו של ענן ו-IP ומובייל. כסמנכ"ל הנדסה עסקתי בהרבה מאוד דברים, ולמעשה למדתי שוב את השפה של אלביט, השפה הביטחונית. ובתור אחד שמדבר את שתי השפות, עלה רעיון שהתחיל כאפשר להגיד תחביב, תוך כדי עבודה של איזושהי פעילות פיתוח שנעשתה פה, טכנולוגיה, אמרו, האמת, בעולם הביטחוני לא כזאת רלוונטי, מה עושים איתה? וקיבלתי את זה בתור תחביב, בואו תראה מה אפשר לעשות עם זה. לאט לאט נכנסתי יותר ויותר לעניין, והתחביב הזה הפך למקצוע. לפני מעט יותר משנתיים בחרתי לעשות את זה, למעשה את המיזם הזה שקוראים לו סינק, ובזכות זה אני יושב פה ומדבר איתכם היום.
לחבר'ה שלנו באלביט זה היה פעם ווייטברידג'.
שזה פעם היה ווייטברידג'. זה גם שינת השם.
כן, ריברנדינג.
ריברנדינג.
אז מה זה בכלל סינק?
סינק, אם אני צריך לתאר את זה בקיצור, סינק זו אפליקציה. אפשר לתאר את זה בצורה כזאת. אם אנחנו בחטיבה, כאנשי תקשורת, אנחנו מבינים את עולם התקשורת מאוד מאוד טוב, אנחנו כשאנחנו רואים תקשורת, אנחנו מתכוונים למכשיר קשר, בעיקר לרדיו. בעולם, התמהיל בין מה קורה ברדיו ומה קורה בסלולר, הולך וזז 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 לכיוון הסלולר. ולמעשה, אפשר לשאול את עצמנו, איך יכול להיות שעדיין במציאות של היום, 2023, המושג ווקי-טוקי עדיין קיים. מסתבר שווקי-טוקי זה דבר שכל העולם משתמש בו בהיקפים ענקיים, וכל המהפכה שקרתה בתחום התקשורת, שכולנו מכירים אותה, לכל אחד מאיתנו יש סמארטפון ביד שעושה הכל, ואנחנו יודעים שהפער בינו ובין הרדיו שאנחנו עושים, הוא פער של שמיים וארץ, כן? מבחינת קצבים, מבחינת... ברור שלרדיו יש הרבה יתרונות אחרים של הטלפון N, שהעולם הביטחוני צריך אותם, אבל מה לעשות? כל מי שמשתמש היום ברדיו חולם על הטלפון שלו, וכמה קל לו לעשות דברים בטלפון, וכמה קשה לעשות אותם בעולם הביטחוני. ובכן, עולם הווקי-טוקי, שהוא ניאנדרטלי, זו טכנולוגיה בת 70 שנה, שלא השתנתה בכלום, כמעט בכלום, מאז, ממש ברגעים אלו עובר שינוי דרמטי. ולמעשה, סינק זה התחליף שהוא האפליקציה שמחליפה את הווקי-טוקי, את מכשיר הקשר. אני אגיד עוד משפט אחד, לנו פה בתוך הכתיבה יש נכסים טכנולוגיים מדהימים שיכולים לתמוך בטרנספורמציה הזאת, ממכשיר קשר לאפליקציה. רק לתת לשניים מהם העיקרים את השמות, אחד זה תקשורת, אנחנו מאוד מאוד טובים בתקשורת, יודעים לייצר אפליקציה תקשורת, ברור. ודבר שני זה שוב. ולמעשה, כשאנחנו אומרים סינק, אנחנו אומרים צורת תקשורת חדשה, שהיא למעשה מצד אחד מכשיר קשר, מצד שני שוב, שליטה ובקרה, אני רוצה לנהל את האנשים שלי בשטח, אם אתה לוקח את זה ואת זה ביחד, שם באפליקציה אחת, יצרת משהו שאין קודם. זה סינק. ולקחנו את הסינק, ארזנו אותו באפליקציה, נתנו לו את המיתוג, סינק, שזה אומר בעיניי, זה מילה שמייצגת סוג תקשורת חדשה שלא הייתה קודם. נגיד, תחשבו על טוויט בתור דוגמה. אז טוויט זה צורת תקשורת, כן? לא המציאו שום טכנולוגיה, אבל טוויט זה צורת תקשורת די מקובלת. סינק היא גם כזאת. אינשאלה, כן? הלוואי שנגיע לשם, אבל אני, החזון פה אומר, שכל מי שמשתמש היום במכשיר קשר בעולם התפעולי, הארגוני, משתמש בווקי-טוקי, מחר ישתמש בסינק. והמילה סינק תהיה מילה נרדפת להתחליף את המילה ווקי-טוקי.
כשאתה אומר ווקי-טוקי, אתה בעצם מתכוון לפוש-טו-טוק?
פוש-טו-טוק, כן, השתמשתי בביטוי יותר עממי, אבל למעשה פוש-טו-טוק.
באמת, אינשאלה, don't just talk, think.
בדיוק. זה הסלוגן שלנו, don't just talk, think. אני אציג לכם את העולם התפעולי, אז אם מדברים על השוק, עולם האנטרפרייז, Enterprise Communication, Enterprise Collaboration, זה תחום פשוט ענק. אם מסתכלים על כל העולם של הזום והטימס והסלאק והסקייפ ועוד אינסוף כלים, שהם כולם Enterprise Collaboration, והם כולם נשלטים על ידי המייקרוסופטים והגוגלים של העולם, וגודל השוק הוא אינסופי. המדהים בכל הסיפור הזה, שזה פונה רק לעולם הצווארון הלבן. כלומר, אם מסתכלים על שוק האנטרפרייז ומחלקים אותו לצווארון לבן, צווארון כחול, לצווארון הלבן יש אינסוף פתרונות, אנחנו משתמשים בהם כל הזמן. אבל אם אתה פתאום עובד בנמל, רופא בבית חולים, חדרנית במלון, נוהג, אנשים האלו, הם לא עושים זום עם אף אחד, הם לא מופיעים באדרסבוק של אף אחד, הם בדרך כלל עובדים במשמרות, אולי הם עובדים זמניים, מדברים אל התפקיד, לא אל הבן אדם, בטח שאין להם את היכולת להפעיל תפריטים, ולחפש באדרסבוק, ולהתעסק עם סמארטפון, הידיים שלהם תפוסות, לכן הפתרון של הפוש-טו-טוק לאנשים האלו, זה הפתרון אידיאלי ששרד 70 שנה בלי שינוי. האתגר, איך אני נותן תקשורת, שהתקשורת שהיא הרבה יותר מדיבור, פוש-טו-טוק זה דיבור, היא הרבה יותר מדיבור, אני נותנת את כל העושר של התקשורת, של המדיה קומוניקיישן, של הברודבנד קומוניקיישן, עם חוויית משתמש דומה לחוויית הווקי-טוקי, ככה שיהיה להם קל ויוכלו להשתמש בהם. החדשות המרעישות, שהשוק הזה הרבה יותר גדול משוק הצווארון הלבן. מי שיביא את הפתרון לשוק הזה, הוא למעשה הביא משהו שהוא הרבה יותר משמעותי מזום וטימס, מבחינת היקף שוק.
אני מכיר עוד אפליקציה אחת לפחות שעולה לי בראש, שפונה בדיוק לאותו צווארון כחול, כמו שאמרת, וזה לדוגמה קונקטים.
כן, אז ברור שזה שוק מאוד מאוד גדול, זה עולם שלם, וקונקטים הוא בהחלט, היא בהחלט אפליקציה שפונה לשוק הזה. היא שונה בכך שהיא למעשה יותר אפליקציה של ניהול והודעות. היא לא אפליקציה של דיבור וזמן אמת. בדרך כלל הלקוח של קונקטים זה יהיה מנהל ה-HR בארגון. והלקוח של סינק יהיה מנהל התפעול בארגון. אבל אני אגיד משהו מאוד מאוד חשוב. קודם כל, יהיו מלא אפליקציות. גם לסינק יש אפליקציות דומות ומתחרות. בדרך כלל בעולם שאני מדבר עליו, אם אין לך תחרות, כנראה אתה לא נחוץ. ואם אתה נחוץ, כנראה לך תחרות, וכאן הטוב ינצח. הסיפור של סינק, אגב, גם הטוב ינצח זה לא מדויק, כי יש הרבה מנצחים. זאת אומרת, בדרך כלל תסתכל במה אתה משתמש בטלפון שלך, ואתה תגלה שם כנראה מאות אפליקציות, שהן כולם חיות אחת ליד השנייה סבבה. ואפילו קולבורציה, אנחנו עושים גם טימס, אנחנו עושים גם זום, אנחנו עושים גם וואטסאפ, אנחנו עושים מיליון דברים. העולם החדש, וכאן אולי קצת מקושר הבדלי תרבות. כשאתה עובד בעולם הביטחוני, בדרך כלל אתה מחפש פתרון אחד מערכתי שמטפל בכולם. בעולם הדיגיטלי נקרא לו, אין פתרון אחד. יש הרבה פתרונות, ולמעשה הכל זה אוסף של אפליקציות. כלומר, מה שאני צריך זה אוסף של אפליקציות. האפליקציה שאני נותן לארגון היא אפליקציה משמעותית, שמאפשרת לו לעשות קולבורציה לכל העובדים שלו, וארגון שהעובדים שלו הם בשטח, הוא מאוד מאוד צריך אפליקציה כזאת, והגוד ניוז זה שאין כזאת. על זה אנחנו הולכים.
תשמע, שאמרת פה המון מושגים שאני לא רגיל לשמוע אותם באלביט, נהל תפעול, אפליקציה, אפסטור, אתה יודע, זה אלביט הגדולה שעיקר ענייניה זה מערכות ענק ולקוחות ביטחוניים. איך זה שיצא ספינוף נקרא לזה, שמוכר בכלל אפליקציה לסלולר ואפשר למצוא אותו באפסטור?
שאלה מצוינת, התשובה היא מורכבת. כל מה שאני אמרתי וכל מה שאנחנו עושים בסינק, זה קצת מחוץ לתרבות הארגונית. עכשיו, אני מדבר בתור אחד שבא מתוך הארגון, סמנכ"ל פה בחברה, מדבר את השפה של אלביט שוטף, אני יודע איך החברה עובדת ומה התרבות הארגונית ואיך עושים פה דברים. זה קצת מתחבר לנושא הפודקאסט, שזה איך עושים חדשנות. לדעתי, הדעתי לא כל כך נדירה, כן? זה לא שאני המצאתי את הדבר, אבל חדשנות זה disruption, זה למעשה לעשות דברים לגמרי אחרת. ואת השאלה שלך אפשר לתרגם לאיך עושים דברים אחרת. כי אפשר להגיד שאם אנחנו נעשה, נעבוד באותה שיטה ונעשה את אותם דברים, ייצאו את אותם תוצאות, כן? אנחנו לא נגיע לאיזושהי חדשנות פורצת דרך מלייצר עוד גרסה למוצר קיים. זה תהיה אבולוציה, אבל זה לא תהיה רבולוציה. אני מאמין, אני רגע אומר אני, אבל אני מוביל קבוצה של אנשים, ואני חושב שיש לי את ברכת כל מקבלי החלטות בחברה, זה לנהל תהליך רבולוציוני של איך עושים דברים לגמרי אחרת. אני מקווה שאתה מתרשם מהשיחה, שבאמת, כמו שאתה אמרת, יש פה רבולוציה. אומרים מילים אחרות, מתנהגים אחרת, פונים לשווקים אחרים. ואני מאוד ככה רוצה לומר שאני חושב שהחברה צריכה להיות גאה בזה שהיא מסוגלת לעשות כזה דבר. כלומר, אם אלביט מסוגלת להוציא מתוכה פעילות, ואגב, זו לא הפעילות היחידה שהיא כזאת, יש עוד. לייצר innovation על ידי disruption, זה, אני מאמין שזאת הדרך הנכונה לייצר innovation. לא שלא נוצר innovation בעבודה היומיומית, ולא שנוצר innovation בתוך הפרויקטים, ואני מניח שאתם מכירים ומדברים על זה הרבה.
כן.
אבל זה עוד דרך לייצר innovation. זה לחשוב לגמרי אחרת. באיזשהו מקום, נהנים מכל העולמות. לוקחים את הידע והטכנולוגיה שקיימים בחטיבה, אבל לוקחים את זה לעולם עסקי אחר, לוקחים את זה לעולם מושגים אחר, לעולם טכנולוגיה אחר, ובואו נראה איך מסתדרים. אם החברה מסוגלת להרשות לעצמה את הלוקסוס של לעשות כזה דבר, יש מצב שהדבר הזה בדיוק יכול להפוך להיות מנוע הצמיחה של החברה עוד 5 שנים. זה קצת הסתכלות מאוד מאוד רחוקת טווח מבחינת החברה, אסטרטגית, חדשנית.
בדרך כלל אנחנו בפודקאסט לא מדברים על לקוחות, אבל כאן קצת מותר
סבבה,
לנו.
סבבה, אפשר.
אז אתה יכול לספר לנו על חלק מהלקוחות של החברה, או לתת איזה case study?
הפתרון, אני גם אגיד כמה ככה מילים טכנולוגיות, הפתרון הוא פתרון ענן, זה אפליקציה וענן. כלומר, כשאני משיג לקוח, תכף אני אגיד מי יכולת לקוח שלנו, אני לא מוכר לו כלום. אני לא צריך להתקין שם שום דבר, לא צריך לעשות אינטגרציה, אין פרויקט, אין פרויקט. בסך הכל, תהליך המחירה הזה, אוקיי, אני רוצה, אני ארגון, אני צריך 300 משתמשים, יש לי 300 עובדים, משלם על זה, בתכף אני אגיד איך, ומוריד אפליקציה. אנחנו קצת עוזרים בהטמעה, שאפליקציה גם תעבוד. יש כאן עוד מורכבויות, כי אנחנו גם משוכללים, אז זה יכול להיות גם אינטגרציות ל-IT, או אינטגרציות ל-IoT, ל-Devices. תכלס, לא עשיתי שם כלום. בסך הכל, מכרתי רישיונות, העסקה הזאת נעשתה בטלפון. ועכשיו, הלקוח הזה, ועכשיו אני כן אגיד איך הוא משלם, הוא משלם דמי שימוש. הוא משלם subscriptions. ודמי שימוש אומר, אני יש לי 300 עובדים, כל חודש, על כל עובד אני משלם, נגיד, $10. וככה עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, וזה ממשיך לנצח. או שאנחנו מפשלים, וזה לא ממשיך לנצח. והלקוח יחליט שנמאס לו מאיתנו. אם אנחנו עושים את העבודה טוב, הלקוחות האלה ממשיכים, והעסקה הזאת מתמשכת לתמיד. זה מה שנקרא recurrent revenues, וזה מודל מאוד מאוד מקובל בעולם הסאס. בסופו של דבר, מאוד מאוד אוהבים אותו. זה הלקוחות שלי. לקוחות שהם מגיעים, קונים את האפליקציה לארגון, והם מתקדמים עם זה ומשתמשים בה, ומשלמים למעשה עבור השימוש בשירות הזה. וכדי להגיע ללקוחות האלו, אני עובד דרך, אני לא יכול לדפוק דלת ולהגיד, אולי אתה צריך מערכת קולבורציה, כי יש הרבה דלתות לדפוק עליהם, וכדי להגיע לסקייל, אנחנו עובדים דרך מפיצים. אז נגיד בארץ, מי שמוכר את הפתרון שלנו זה פלאפון. בכל מדינה יש לנו מפיץ כזה. אז אפילו רק ניקח את הדוגמה של הארץ, אז פלאפון מוכר כל הזמן. ויש מאות ארגונים שמשתמשים באפליקציה הזאת, וככה בעוד מדינות. ולאט לאט זה נהיה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. ושוב, אינשאללה, אנחנו מקווים שזה יהיה מאוד גדול. אבל אני אתן ככה בשביל הטעימה, אז מי הלקוחות? אז הלקוח הכי גדול שלנו זה איחוד הצלה פה בארץ. ארגון של First Responders, ארגון מתנדבים. אני אדבר על זה עוד רגע. אבל גם, נגיד, אנחנו מספקים את כל התקשורת של הביטחון והבטחה לאינטל, לכל הסייטים שלהם, כולל הפאב שלהם בקריית גת, שמאוד מאוד חשוב, הזמינות שלו שיעבוד 24/7 תמיד. נמל אשדוד, שדה תעופה בן גוריון, בתי חולים, עשינו עבודה נהדרת בתקופת הקורונה, בצורה אלטרואיסטית, כאשר למעשה באנו לבתי החולים כאלביט ולהגיד, איך אנחנו יכולים לעזור לכם? אמרו, תקשורת זאת הבעיה שלנו. אנחנו לא מסוגלים לנהל את עצמנו, המחלקות נהיו גדולות, אנחנו רגילים, אין לנו תקשורת, אנחנו רגילים מחלקות קטנות, 40 מיטות, 80 מיטות, הכי גדול, מדברים בצעקות, מכירים אחד את השני, ועכשיו פתאום מחלקות נהיו ענקיות, אנשים עוד עם מיגון, אני אפילו לא יודע מי האנשים, הצוותים לא אורגניים, כי זה בבידוד, זה לא כל הדברים האלו, אין, מגדל בבל, אף אחד לא יודע עם מי הוא דיבר, מה הוא אמר לו, האם הוא עשה מה שהוא אמר לו, האם הוא חזר בכלל מהמשימה, לא יודעים כלום. ואנחנו פשוט בשבוע הכנסנו מערכת שוב ותקשורת לבית חולים, ויצרנו תקשורת. הרופאים והאחיות הולכים עם אוזניה באוזן, כמו מלצרים. והדבר הזה סידר את הבית חולים. רמב״ם, לקוח דגל שלנו, שעד היום עובד עם המערכת, כבר נגמרה קורונה, אבל זה סידר להם את השגרה, התייעלות טיפולית לא נורמלית, זה בא לידי ביטוי בקיצור זמני הטיפול בחולים, זה בא לידי ביטוי ביכולות של הרופאים להתייעץ אחד עם השני, מה שהם לא היו מתייעצים קודם. אז עכשיו רופא רוצה לשאול רופא אחר, זה שהיה במשמרת הקודמת, תגיד, למה נתת לו את הטיפול הזה ולא את הטיפול ההוא? לפני המערכת הזאת הוא לא היה שואל. הוא היה פשוט, לא יודע, אין לו כוח למצוא את הרופא ולהתקשר אליו, והוא לא יענה לו, וזה, אין דרך לעשות את זה. ועכשיו הם מתייעצים, ופתאום איכות הטיפול עלתה. ודברים כמו טיפול בחירום, ברור. אני ראיתי דוגמאות מלקוחות בארץ, כי זה פשוט שמו שכולם מכירים, אבל יש לנו גם הרבה לקוחות בחול. חלקן לקוחות ענק. ישראל היא פשפש יחסית לעולם, והמטרה שלנו זה העולם. המותג סינק הוא אחד המותגים המובילים בתחום בעולם. באירופה אנחנו שולטים באמצעות שיתוף פעולה עם חברת תקשורת פחות או יותר גדולה בעולם. נכנסים עכשיו לארצות הברית, נמצאים קצת באפריקה, נמצאים באוסטרליה בצורה מאוד מבוססת. בסופו של דבר אנחנו לאט 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 מתפשטים בעולם. אני אגיד כמה מילים על איחוד הצלה, כי זה לקוח מאוד מעניין וגם שואוקס מצוין. איחוד הצלה, כולם יודעים מה זה פה. הוויז'ן שלו הוא לעזור לאנשים שבמצוקה, צריכים מצוקה רפואית וצריכים עזרה. ואת זה לעשות על ידי אנשים מתוך הקהילה. זאת אומרת, זה אנשים בתוך הקהילה שעוזרים לאנשים שגרים לידם. והארגון מעסיק מעל 6,500 מתנדבים, שעוברים הכשרות רפואיות, חלקם פרמדיקים, חלקם חובשים, חלקם רופאים, והם כולם זמינים לעזרה כשצריך אותם. הם עוסקים בפעילות היומיומית שלהם, בעבודה, יש להם בסך הכל מכשיר קשר, סינק, בסדר? כשצריך אותם, הם מקבלים הודעה, קוראים להם, נגיד, בוא ניקח את אלביט, חטיבת התקשוב בנתניה, פה איפה שאנחנו מדברים. פה בתוך החטיבה, עכשיו ברגע זה, יש כנראה סדר גודל של 20 מתנדבי איחוד הצלה שעובדים פה, עכשיו, נמצאים בזמן שאנחנו מדברים. ונגיד שיהיה פה איזשהו אירוע חירום רפואי, הדבר הראשון שיקרה פה באחריות, זה שיופיע תוך פחות מחצי דקה במקרה הזה, אבל נגיד מקסימום 90 שניות, יופיע פה, אם אני כעובד אלביט, יהיה לי אירוע חירום רפואי, יופיע תוך זמן מאוד מאוד קצר, עובד אלביט אחר, שיבוא ויציל אותי. ואיך זה קורה? אותם מתנדבי איחוד הצלה, אותם 20 שנמצאים פה באלביט, הם מסתובבים עם האפליקציה, על טלפון, וברגע שצריך להזניק אותם, מזניקים אותם לטפל. ואיך יודעים למה הם ולא אחרים? מערכת ניהול, מערכת שוב. כלומר, יש מוקד, המוקד הזה נמצא בירושלים, שולט ב-6,500 מתנדבים, על דרך אגב, על אופנועים, על אופניים, באמבולנסים, כל אחד ברכב שלו, ומטפל ב-3,000 מקרים ביום, 3,000 מקרי חירום ביום, ולכל ה-3,000 מקרים האלו, אנשים מגיעים תוך פחות מ-90 שניות, בכל רחבי המדינה. המערכת שלנו למעשה היא הפכה להיות קריטית, היא למעשה גרמה לארגון הזה לעבוד בצורה סופר יעילה, שילבנו בו טכנולוגיות די מדהימות, גם נושא של, נתחיל מהפשוט של יכולות שוב אמיתיות שאנחנו טובים בהן. אז גם text-to-speech, למשל, כל ההזנקה וכל הניהול הוא אוטומטי, רובוטי. לא צריך עכשיו מוקדן שינהל את תלך אתה לפה ואתה לשם, זה הכל קורה לבד. יודעים לאתר את המתנדב המתאים למשימה, כלומר, לפעמים כשזה נגיד אירוע גניקולוגי צריכים אישה, לפעמים כשדובר בהחייאה צריך מישהו שיש לו דפיבלירטור עליו, וכן הלאה וכן הלאה, כלומר יש הרבה מאוד מורכבויות. אני יכול לספר שלארגון יש רחפנים, כמו שמספרים לי תמיד, בבן שמן, בשבת, תמיד יש אירוע אחד של דום לב באופניים. כלומר, תמיד יש שם קונן, כן? כי יודעים שיהיה דום לב כל, 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 כל שבת. ולחלץ בשטח, לטפל בשטח, זה סיפור. קרוב לוודאי שאם אתה רוכב על אופניים ביער, לא יודע, חורשן, תחטוף דום לב, לא יודע מי יגיע לך תוך 90 שניות, כדי להציל אותך. כי אם זה יותר מ-90 שניות, אתה מת. אבל כן יגיע לך רחפן, שכבר ממוקם במקום הזה, והנחת לך בדיוק בנוצדיק, והחבר שלך יכול לתת לך עכשיו, אחיה. פולס חשמלי. וכל זה מנוע על ידי המערכת שלנו, על ידי סינק. אני רק נותן לכם ככה איזשהו הרגשה על מה מדובר. לדעתי מדהים. באמת מדהים. היפה בעניין הזה, שאנחנו משכפלים את זה במדינות אחרות. השיתוף פעולה עם הלקוחות, כל לקוח, כמו איחוד הצלה, אומר, יש לי פעילות גם באנגליה, יש לי גם פעילות באוסטרליה. ואני חושב שהדבר אולי גולת הכותרת בעניין, ואני אגיד על זה גם כמה מילים, סליחה על ההשתפחות, בכל אירוע רב נפגעים אנחנו גם כן שותפים. אז זה לא הקטע של מישהו, לא יודע, איבד הכרה או נשברה לו היד, אבל כאן מדובר על אירועים כמו אסון מירון שהיה, שבאסון מירון אנחנו הייתנו המערכת היחידה שתפקדה. ולמעשה כל הטיפול, כל הפינוי, כל התחקור אחרי זה, נעשה באמצעות המערכת שלנו?
סינק? זה גם חשוב, התחקור לאחור, להפיק לקחים.
יש שרת, כל המידע נמצא בשרת. הכל מוקלט, מיקומים, הכל נמצא שם. היינו שותפים בכל מה שקרה באוקראינה, במשלחות הישראליות שיצאו כדי לעזור ליהודים ולעזור בכלל, וממש לאחרונה זה במשלחות שיצאו לטיפול ברעידת אדמה בחילוצים בטורקיה, גם שם אנחנו השתתפנו, באמצעות המערכת. למעשה, אנחנו נותנים חוויית שוב, שהיא מילה מאוד מאוד מוכרת באלביט, לאנשים שבכם לא חשבנו שהשתמשו בשוב. כן, אנחנו חושבים על שוב לצבא, אבל למעשה הרבה מאוד ארגונים, למעשה כל ארגון תפעולי צריך שוב.
זה מדהים שזה בקלות, אתה גם שולח משלחת לטורקיה ולא צריך שרתים ולא צריך להביא...
זה היופי, אתה לא צריך להקים תשתית תקשורת, כי העניין באיזשהו מקום mind blowing, בחמל בירושלים יושב לך, יש לך מפה, ואתה רואה את כל האנשים בכל העולם, כולם יש לך תקשורת שהיא מאובטחת, מוצפנת, אמינה, ברודבנד, אתה מעביר וידאו בכיף, בלי לחשוב פעמיים, כן? כמו שהילדים שלנו עושים, בלי לחשוב פעמיים, וכל זה קורה בכל העולם, כל הזמן, בכל אירוע, ובלי פריסת תשתית. אתה לא צריך להשקיע בפריסת תשתית, לא את הכסף ולא את הזמן.
דיברנו על איחוד והצלה, וכיוונו את המערכת ככה לשוב, ומי הכונן שנמצא באזור, אבל נשמע שיש מגוון מאוד גדול של לקוחות, וכנראה שכל הכוח מצריך פיצ'רים מסוימים וסגנון מערכת אחר.
נכון.
מערכת אחת רוצה speech to text כדי להזניק אוטומטי, לקוח אחר לא צריך את זה.
נכון. זו שאלה, עוד שאלה מאוד מאוד טובה. בסדר? כי למעשה, מה שאנחנו צריכים לפצח פה, באתגר שאתה הצבת עכשיו, צריכים לפצח את המושג שנקרא מוצר. סינק זה מוצר. סינק זה לא מערכת שאתה מתאים אותה ללקוחות. כי אם הייתי מתאים אותה ללקוחות, היו לי לא מוצר אחד, היו לי 700 מוצרים. כל אחד קצת שונה מהשני, וכל גרסה הייתי צריך לעשות 700 בילדים, וכל באג הייתי צריך לתקן לו 700 פעמים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אין בזה סקייל במשהו שהוא לא מוצר. ולכן האתגר המוצרי שלנו, בסדר? זה, ואולי, אגב, כאן הבשורה, אמרתי כל מיני מילים, כמו מובייל וכמו ענן, אבל זה בקטנה. בגדולה זה מוצר. כי איך אתה עושה, אני חוזר על השאלה שלך במילים קצת שונות, איך אתה למעשה בונה מוצר אחד, שיכול לשרת הרבה מאוד ורטיקלים, הרבה מאוד סוגים של לקוחות, ועדיין לשמור על זה שהוא מוצר אחד. ודווקא פיצחנו, יש לנו תשובה לזה. קודם כל, התאמצנו ויצרנו מוצר. שזה, זה נשמע פשוט, אבל זה נורא נורא קשה. כל מי שעובד באלביט יודע כמה זה קשה, ויודע כמה אנחנו מאוד מאוד מנסים ולא תמיד מצליחים. יצרנו מוצר. יש לנו מוצר שאנחנו מפתחים אותו לפי רודמפ, שמנהל אותו מנהל מוצר, ואיך הוא יודע מה לשים ברודמפ? חלק מזה זה אנחנו עצמנו שמביאים את הרעיונות שלנו ואת הוויז'ן שלנו לתוך המוצר, וחלק גדול מזה, הרוב, זה דרישות שמגיעות מלקוחות. ולקוח צריך פיצ'ר פה, ולקוח אחר צריך פיצ'ר אחר שמה, ואנחנו לא עושים את זה בשביל הלקוח, אנחנו עושים את זה ברודמפ. את זה אתה תקבל עוד רבעון, את זה אתה תקבל עוד שלושה רבעונים, את זה לא תקבל בכלל, אבל לא מתאים לנו לעשות את זה. גם זה קיים. אגב, במוצר גם צריך לדעת מה לא לעשות, כן? להגיד, הלקוח בא ואומר, אני רוצה, אומר, מצוין, זה לא המוצר שלנו, תמצא מוצר אחר. צריך לדעת לעשות את זה, לא קל, אבל יצרנו פה עוד איזשהו מנגנון מעניין נורא, איך אנחנו בכל זאת מפצחים את הוורטיקליות שקיימת, זה מאוד פרגמנטד השוק הזה, ואתה לא יכול עם מוצר אחד לפתור את הבעיות של כולם. ולמעשה בנינו יכולת מעניינת שהיא יכולת לפתח אפליקציות, בוטים, על גבי המוצר הזה. המוצר הוא פתוח כולו ב-API, זאת אומרת אפשר להתחבר אליו מכל דבר. ולמעשה כל אחד יכול, כל ארגון יכול לכתוב לעצמו את האפליקציות שהוא צריך מעל הדבר הזה, ועל ידי כך להתאים את המוצר לצרכים הספציפיים שלו. אז למשל, הזכרתי בית חולים והרופאים שרוצים להתייעץ אחד עם השני, אני לא יכול להכניס לתוך המוצר שלי פיצ'ר שנקרא התייעצות של רופאים. זה לא פיצ'ר שמתאים למוצר. אבל אני כן יכול לפתח אפליקציה של התייעצות רופאים, שהיא פותחה ספציפית עבור הרופאים, עבור עולם המדיקל, אולי אפילו עבור ספציפית בית חולים אחד מסוים. ומה שיפה זה שלא אני צריך לפתח אותה, אלא זה בעיה של מישהו אחר, של צד שלישי. זה מתאפשר, כי הפלטפורמה היא פתוחה, היא פתוחה באמצעות API, וכל המנגנון הזה מתאפשר. ולכן, עכשיו אנחנו ממש נמצאים בנקודה, שארגונים מתחילים לפתח לעצמם אפליקציות על גבי סינק. ואם אתם ככה רוצים קצת לשמוע ויז'ן, הפיצ'ר שאנחנו עובדים עליו, שמאפשר את כל הדבר הזה, נקרא Marketplace. כלומר, סינק הוא לא רק אמצעי תקשורת, הוא לא רק אמצעי שוב, הוא למעשה Marketplace לכל מיני אפליקציות שמשתמשות בסינק לטובת יישומים ארגוניים. וגם זה כיוון עסקי מרתק. תן דוגמאות לאפליקציות, כן? שקבלו את המושג, אז נגיד אמרתי, אוקיי, התייעצות בין רופאים זה אפליקציה. זה אפליקציה קטנה, לא גדולה. יש לי עוד אפליקציה קטנה, התפנות מבניין. ארגון מסוים אומר, אוקיי, אני רוצה, כשיש אירוע חירום, כשיש שריפה או כשיש דליפת גז, אני רוצה לפנות אזור. איך עושים את זה? אני אגיד לכם איך עושים את זה היום. היום מפעילים סירנה בקריזה, אומרים תתפנו. וכולם בנועל יוצאים מהבניין והולכים לאיזה חניון או לאיזה מקום מוסכם שלשם המתפנים, ואז בא איש וקורא שמות מרשימה שמית, וצריך לוודא שכל מי שבתוך הבניין יצא לפי רשימה שמית עושה וביא. אם מישהו חסר ברשימה שמית, בעיה. צריך למצוא אותו. אם הרשימה לא מעודכנת, בעיה גדולה מאוד, למה אתה אפילו לא יודע מי לא נמצא. איך זה עובד עם אפליקציית ההתפנות של סינק? פשוט מסמנים גיאופנס סביב הבניין, אומרים התפנות. מפעילים את ההתפנות. כל מי שנמצא בתוך הבניין מקבל הודעה, תתפנה, הודעה בולטת, עם סירנה, אי אפשר להתעלם ממנה. אפשר גם להפעיל את הסירנה בבניין, זה גם לא יזיק, כן? ויש לו שני כפתורים, אחד התפניתי, אחד אני צריך עזרה. אתה יודע את זה מחדר בקרה, אתה יודע שכולם התפנו. אתה לא צריך עכשיו ללכת לחפש אותם. אם מישהו תקוע שם וצריך עזרה, תטפל בו. הנה דוגמה לעוד אפליקציה. אבל אלה אפליקציות קטנות, יש גם אפליקציות מאוד גדולות. למשל, אפליקציית השוב של איחוד הצלה, זה אפליקציה. אני לא יכול לקחת אפליקציית שוב של איחוד הצלה ולהפוך אותה לשוב נמל אשדוד. לא אותו דבר. אז זה אפליקציה וזה אפליקציה. אז כל התפיסה האפליקטיבית פה למעשה פותרת לי את הבעיה של הפרגמנטציה של השוק.
דיברנו על טכנולוגיה ונראה שפיצחתם את זה, אבל איך מפצחים...
עוד נראה שזה גם מצליח, כן? כן. אבל זה לפחות הרעיון, כן?
אבל איך מאפיינים ברמה של ה-UX פתרון כל כך רחב?
כן. אם תשאל אותי מה הפיצ'ר הכי מתקדם אצלנו במוצר, זה ה-UX שלו. נכון שהיום יש הרבה יותר מודעות ל-UX מפעם, אבל תמיד אתה תמצא אותנו מתפארים באיזה יכולת טכנולוגית שפיתחנו פה, ואנחנו יודעים לעשות דברים מדהימים, וה-UX זה אחר כך איך עושים את זה יפה, או איך עושים את זה usable, כן, ודברים כאלו. בעולם הזה ה-UX הוא הדבר. כלומר, אם דיברנו על פוש-טו-טוק בתחילת השיחה הזאת, הגדולה של הווקי-טוקי, של מכשיר הקשר, זה בפשטות שלו. אתה לוחץ ומדבר, אתה לא יודע למי דיברת. דיברת לכולם, אבל מי שאתה צריך שמה כנראה, אולי לא, לא יודע, אבל זה פשוט. תשאל אותי שוב מה זה סינק, אני אגיד לך סינק זה UX. כי סינק, כל מה שסיפרתי לכם עכשיו, סליחה, כל מה שסיפרתי לכם עכשיו, כל זה קורה בלחיצה אחת של כפתור. כל מה שאמרתי. אמרתי שוב, אמרתי טורקיה, אמרתי נמל, אמרתי בית חולים, אמרתי התייעצות, אמרתי התפנות, אמרתי מלא דברים. הכל זה בלחיצה אחת של כפתור. החוק ה-UX בסינק אומר שאין דבר שקורה ביותר מלחיצה אחת. כל מה שנשאר מהפוש טוטוק זה הפוש. איך לוקחים את כל היופי הזה וממקדים את זה בלחיצה אחת על כפתור אחד, אגב, הרבה פעמים לא על כפתור על המסך, כי הבן אדם לא מסתכל על המסך, לא מחזיק טלפון ביד. הטלפון נמצא בפאוץ' והוא בכלל מדבר דרך אביזר דיבור. יש לו כפתור PTT, זה מה שיש לו לעשות. ללחוץ על PTT ושיקרה משהו. שיתפנה הבניין מהלחיצה על ה-PTT הזה. כאן זה הקסם. הקסם הוא ב-UX. אני חושב שאנחנו עשינו, אני חייב ככה אולי בשיחה הזאת לתת גם קרדיט לאנשים. הצוות של סינק הוא צוות לא גדול. הוא צוות של 10 מפתחים. ביום טוב.
וואו.
כולם, כמעט כולם, הם עובדי אלביט ותיקים. כולם אנשים שעובדים בחברה 15 שנים ו-18 שנים ו-20 שנה. וכולם הם אנשים שהם מאוד מאוד טובים במה שהם עושים, ברמה הטכנולוגית, וכולם הם אנשים שנתפסו מאוד מאוד לרעיון. כולם קשרו את עתידם עם הרעיון הזה בכלל. עד כדי כך שהסכימו לעזוב את כל מה שהם עושים בחברה, ולעבור לעבוד בחברת בת, סינק זה חברה, ולמעשה לעשות רק את זה. זאת הקריירה שלהם, זה העתיד שלהם. ובצוות הזה אני רוצה לציין את מנהל R&D, שהוא פשוט מוביל את כל הפיתוח של הדבר הזה עם הצוות הכמעט אפסי, מבחינת הממדים שלו. את CTO, שלמעשה כל היכולת הטכנולוגית הזאת של לשים את כל מה שאמרתי עכשיו בענן, אגב, ענן ציבורי, AWS, לפתח אפליקציה שמגיבה בלייטנסי כל כך נמוך, שזה מתנהג במיידי, אתה יכול להגיד, תיזהר, נופל לך בלוק על הראש, ובן אדם יספיק לזוז לפני שיפול לבלוק על הראש, כן? זה הרעיון של כל הסיפור הזה. ולהביא אינסוף רעיונות מקורים לתוך הדבר הזה. מנהל מוצר מאוד מוכשר, שכשאנחנו מדברים על UX, חלק גדול, זה התרומה שלו לסיפור הזה. ולמעשה, בעיקר עבודת צוות, כי בסופו של דבר אנחנו באמת, אתה אמרת בהתחלה, אני יושב בנתניה, אתם ברמת גן, אבל אנחנו יושבים ברמת גן כולנו בחדר אחד, ובחדר הזה אנחנו יושבים ביחד, וכל הזמן עובדים ביחד, וכל הזמן מאתגרים אחד את השני. הרבה פעמים מסכימים, הרבה יותר פעמים לא מסכימים. ואנשים נלחמים על דעותיהם ועל עמדותיהם ועל העקרונות שלהם, ושמח מאוד בסיפור הזה. אבל אני חושב שבנינו באמת גם מוצר טוב, גם UX שהוא משנה מציאות, ובזכות זה אנחנו, אני חושב שאנחנו ננצח.
קודם כל, מדהים שזה כמות כזאת של אנשים פתחת מערכת כזאת ענקית ומרשימה, אבל דיברנו על המון רבדים כמו speech to text, בטח דחיסות של אודיו ודברים כאלה. יש שיתופי פעולה עם חלקים אחרים של אלביט שמומחים בתוכן מסוים שהשתמשתם בהם?
כן, יש הרבה. אני ככה אעשה איזה רשימת מקולת. קודם כל, אלביט כולה מגויסת לטובת סינק. אני נהנה מתמיכה, זה פשוט כיף. כאילו, אם מישהו פה שמקשיב לזה חושב להקים סטארט-אפ, הכי כיף זה סטארט-אפ בתוך אלביט. למה יש לך אלפי אנשים שרוצים לעזור לך. זה לא, אתה לא לבד, אתה עשרה חבר'ה, יש אלפי אנשים שרוצים לעזור לך. כל אחד שמבקשים ממנו משהו, ישר נרתם. יותר מזה, בגלל שאנחנו באים מתוך אלביט, אנחנו גם יודעים מה עומד לרשותנו, מכירים.
זה הדבר שאני הכי אוהב באלביט. כאילו, אתה רק מרים טלפון, ו-20 מיילים אחרי זה אתה מקבל.
אתה מקבל, ועזרה, ומה אפשר, ואתה מקבל הרבה יותר מה שביקשת.
וגם.
ואגב, התרגום של התרבות הביחד הזאת, שהיא כל כך מאפיינת את החברה שאנחנו עובדים בה, והרי ככה אנחנו עושים את הבלתי אפשרי ביום-יום, כן? תמיד אנשים פה עושים את הקסמים. אבל לקחת ולתרגם את זה למודל עסקי, ולתרגם את זה למוצר, ולהפוך את זה למשהו שאתה יכול למסחר אותו, ולמכור אותו לשווקים אחרים, אני חושב שעשינו פה, יצרנו פה איזה מין שביל, שאני חושב שעוד הרבה ילכו בו בעתיד. אבל קודם כל אני יכול להגיד, אנשי המחירות והשיווק פה באלביט, תמיד, תמיד, תמיד שהם יפגשו לקוח, אם הם מזהים הזדמנות לסינק, תח, היא מגיעה. דבר שני, טכנולוגיות. ציינתי את האנשים שעובדים איתי, הם כולם באו פה מתוך קבוצות פיתוח, הם כולם כאן באו מתוך איזה פונקציות, חלקם מעולם השוב, חלקם מעולם התקשורת. שוב, אני לא ספציפי בכוונה, אבל אני הייתי אומר שבייחוד שאני מדבר על אנשים עם 15 ו-20 שנות ניסיון, מדבר פה באנשים שמביאים איתם ידע, שהחברה הזאת בנתה ככה חבל על הזמן, כאילו ברמת העומק ורמת המורכבות והרמה הטכנולוגית שהגיעה לתוך סינק, רק מעצם העובדה שבאו עובדי אלביט ותיקים לתוך החברה. דבר אחרון, אנחנו גם משתמשים בכל מיני גודיז שקיימים היום בחברה ונוצרים. אז כן, הזכרת טקסט טו ספיץ' ו-AI, אז אני אספר לכם עוד סיפור, אני מספר פה סיפורים היום הרי. בסוף החודש אנחנו הולכים להכריז ברמב"ם, בבית חולים שאנחנו עובדים איתו, סיפרתי עליו כבר, על רשת חכמה. ברשת הזאת אנחנו למעשה בשיתוף פעולה עם פלאפון ועם עוד חברות, פרסנו רשת דור 5 פרטית בתוך הבית חולים, והכנסנו חוכמה לרשת. וזה אומר שכל מי שמשתמש באפליקציה, שאנחנו יודעים שהצוות כבר משתמש באפליקציה, הרשת עכשיו מקשיבה למה הוא אומר. ואם היא מזהה אירועים בדיבור, היא תגיב. למשל, אם מישהו אמר החייאה, אז באופן אוטומטי, הוא לא לוחץ על כלום, הוא רק אמר. אני מזכיר את ה-UX שזה לחיצה אחת, כן? כאן אפילו לא לחיצה אחת. הוא אמר החייאה, הוא דיבר בשיחה. הוא צעק בקשר לזה, יש פה החייאה, בואו תעזרו לי. אפליקציה זיהתה את המילה החייאה, והפעילה למעשה פרוצדורה שלמה שקשורה בהחייאה. דבר ראשון, העלתה את העדיפות של התקשורת שלו על העדיפות של כל השאר. זאת אומרת, אם היה לו שני קווים בטלפון, נהיה לו 5 קווים בטלפון. למה? כי הוא אמר החייאה. ועכשיו יתחיל פרוצדורה. יש צוות חירום שהוא בכוננות לטפל בהחייאה, כל אנשי צוות חירום מקבלים הודעה, יש החייאה ומיקום. והשמיים הם הגבול. עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, וזה AI, בסדר? זה לקחנו יכולת AI שמפותחת פה בתוך אלביט ושילבנו אותה במוצר. היכולת להקשיב לטקסט ולזהות מה אומרים שם. הזכרתי את הרובוטיות בייחוד הצלה, שמגיעה קריאה ממוקד, לא יודע מה, סחרחורת, בירושלים, ברחוב זה וזה, ככה וככה. אנחנו מנתחים את המשפט הזה, מבינים אותו, ומתניעים אירוע מבלי שנגע בו יד אדם. זה רק יכולות שיכולה לעשות חברה כמונו, שיש לה את כל היכולת הטכנולוגית הזאת. ולחבר את זה למציאות המסחרית, זה מה שהופך אותנו לכנראה מובילים. זאת אומרת, כשאני בא, אני לא מתחרה ברפאל ובתעשייה אווירית, כן? אני מתחרה בהרבה חברות קטנות ובסטארט-אפים, וכל אחד בא עם הדבר שלו. אבל אני אלביט. אני בא עם כל העוצמה. אף אחד לא יכול להתחרות בי. כי אני פשוט, יש לי אינסוף טכנולוגיה, ואני מביא את הטכנולוגיה לשולחן, אנשים רק שומעים אלביט ואומרים, וואלה, יאללה, כן, כן, איתכם אנחנו רוצים. לא צריך לעבוד קשה פה בסיפור. יש לנו שם טוב.
אני זוכר שפעם מישהו הציג לנו איזה שהם הקלטות שעברו ניקוי רעשים על ידי Origin AI, וזה ממש היה בריל טיים. זאת אומרת, הבן אדם דיבר, היה ממש רעש סביבו, אבל מי שקיבל את זה שמע אותו...
אולם קונצרטים.
כן.
כן, עוד נושא. להשתמש ב-AI לטובת שיפור איכות השיחה. אז מאחר וקודם כל, כל אחד יכול להפעיל את הדמיון שלו, אבל אני מזכיר שכל התקשורת עוברת הכשרת. כלומר, כל התקשורת, דיבור, וידאו, טקסט, הכל, עובר דרך שרת, מוקלט בדיסק. אז קודם כל אפשר להפעיל על זה אינסוף יכולות. בסדר? וכל אחד יכול להפעיל את הדמיון על מה אפשר להפעיל על כזה דבר. ספציפית, דוגמה, זה לשפר את האיכות. אז אנחנו עסוקים בהשקטת רעשים, בכל מיני פילטרים ובמיקרופונים משוכללים ודברים כאלו. אבל הדרך הכי קלאסית להשתקת רעשים, זה באמת מגיע מתוך היכולות AI של החברה. אם אני יודע מי הדובר, ואני יודע, כי הוא logged in, כן? הוא authenticated. אני יודע מי הדובר, ואני מכיר את הקול שלו, אני יכול לסנן את כל מה שזה לא הוא. ואז, טכנולוגיה שפותחה למטרות, שוב, תפעילו את הדמיון, למה צריך לסנן את כל הרעש מלבד זה שמדבר, כן? אז אם אני לקחתי את היכולת הזאת לתוך המערכת שלי, אני למעשה השתקתי בשרת את כל הוויס שהוא לא הקול של הדובר. ולמעשה, הגענו ליכולת השתקת רעשים, שפשוט אי אפשר להשיג אותה בדרך אחרת. היא דיסטרפטיבית בפני עצמה. ולכן באמת יש הקלטות מאירוע במירון למשל, שפשוט אתה, כשאתה שומע את המקורי, אתה פשוט לא מבין מה מדברים. זה נשמע כמו קשר או אש, כן? פשוט לא מבינים כלום. אחרי שזה עובר את הטיפול שלנו, זה נשמע כאילו הבן אדם דיבר בחדר, באולפן. וכל זה קורה בריל טיים, תוך כדי מיליון דברים אחרים שקורים. אז הנה פיצ'ר קטן שיכול למעשה, גם הוא לבדו יכול לעשות שינוי גדול.
תשמע, הסיפור של סינק מדהים. התחיל מאיזה משהו קטן פה בנתניה, ועבר להיות זה.
כן.
לפי דעתך, אפשר ללמוד מזה על איך לעשות חדשנות בארגון גדול?
לדעתי כן. אני מאמין שסינק יהיה סיפור הצלחה. אבל הסיפור הצלחה הוא לא רק סיפור הצלחה של סטארט-אפ שהתחיל משהו ונהיה גדול, אלא סיפור הצלחה של החטיבה ושל אלביט. כי אני בטוח שכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה יודע שכל מה שאמרתי לא זר, ולא לא רלוונטי למה שקורה פה בתוך החטיבה. כל עולם של תקשורת ושל שוב, אולי אנחנו לא עובדים לשוק אזרחי, נכון. אבל גם השוק הבסיסי שלנו, השוק הביטחוני, צריך את כל היכולות האלו. וכולנו יודעים שהעולם כולו עובר לטכנולוגיות אחרות, והמילה ענן היא לא מילה גסה גם בעולם הביטחוני. והמילה מובייל היא לא מילה גסה גם בעולם הביטחוני. והמילה תקשורת IP היא לא מילה גסה גם בעולם הביטחוני. הכל רלוונטי. אני אדבר על החטיבה, לא על החברה, כן? אבל חטיבה שהיא חטיבה שעושה פרויקטי ענק ומעסיקה אלפי עובדים ויודעת לעשות דברים מערכתיים ומדינתיים ופרויקטים שנמשכים שנים. לכזה ארגון שהוא שואל את עצמו, אוקיי, איך אני מייצר חדשנות? איך אני ניקח את הדוגמאות הקלאסיות, כן? לא שאני משווה, כן? אבל גם חברות ענק, כאילו העניין הזה שלא לעולם חוסן, צריך לנקר בראש של כל אחד ואחד. לא רק בראש של המנכ״ל של החטיבה של חיים, אלא גם בכל עובד. כל עובד הרי צריך, כל אחד שעושה משהו, צריך להגיד, רגע, מה שאני עושה, זה טוב? זה רלוונטי? אפשר לעשות את זה יותר טוב? אפשר לעשות את זה אחרת? ברור שאנחנו גם כאלה by nature, כן? זה הסטארט-אפ ניישן. כל אחד חושב ככה. והבעיה העיקרית היא איך גורמים לזה לקרות. כי כשאתה נמצא בתוך פרויקט, ויש לך לוחות זמנים, ואתה לא אוכל ולא יושן ולא כלום, כי אתה צריך להספיק, ואתה בקושי, איפה אתה עושה חדשנות בכל הסיפור הזה? אתה רץ, 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 ונשחק על השגרה. איפה תהיה החדשנות? ואני חושב שהסיפור של סינק הוא אמנם ראשוני, ואמנם אולי לא מגובש לכל הדרכים, אבל אני חושב שזו הוכחה שאפשר פה בתוך החטיבה, מישהו יכול לבוא עם רעיון, לקדם אותו. אגב, צריך לדעת לקדם רעיון כזה. חוכמה גדולה, אני אמרתי, אני באתי מהאינטרנט, אני עשיתי סטארט-אפים בעברי, אז אני יודע מה זה סטארט-אפ כנראה. וכשאתה בא, ואני פוגש אגב הרבה חדשנות בתוך החטיבה, הרבה אנשים מגיעים אליי, ואומרים, תשמע, יש לי רעיון. אז נכון שאני לא הכתובת הטבעית, יש פה אנשים שמכתובת הטבעית, יש פה CTO, יש הרבה כתובות לכל דברים, אבל בכל זאת זה inspiring. אנשים רואים את הדבר הזה ואומרים, בוא נזה, איתו אני רוצה לדבר. ובאמת מגיעים אליי הרבה ומדברים. והשאלה, כאשר מישהו פה בתוך החטיבה, שיש לו רעיון, והוא רוצה לקדם, ורוצה להפוך את זה למשהו גדול. אני חושב שסינק זה ההוכחה שזה אפשרי. אם באת עם רעיון טוב, ולא מספיק שבאת עם רעיון טוב, אגב, 80% נופלים על הדבר הזה. רעיון טוב לא מספיק, אתה צריך להיות יזם. זאת אומרת, אתה באת עם הרעיון, זה לא שמישהו אחר עכשיו יממש אותו. זה לא מספיק לבוא להגיד רעיון וללכת. תבוא עם רעיון ותממש אותו. עכשיו, איך מממשים רעיון? לא יודע, זה בזמן הפנוי, בלייצר איזשהו אקוסיסטם, עוד אנשים תקנה לתוך הרעיון, תמכור אותו, תשווק אותו בתוך החטיבה, בתוך החברה, שעוד אנשים יחשבו שזה רעיון טוב, שפתאום למישהו פה בתוך החטיבה יתחשק גם להשקיע בזה קצת כסף, כי יגיד וואלה, יש איזה עתיד לדבר הזה. וככה, בריצת מרתון, כן? זה לא שבוע הבא, כן? שנים. תעבוד על זה, תשכנע, תתאמץ, אז סינק זה דוגמה שזה יכול להצליח, יכול לקרות. לא יודע, אם אני יכול, כאילו, למסור מסר מעל הבמה הזאת.
אז בדיוק, זה הזמן שאם אתה רוצה לנצל את הבמה, אז...
תראה, אני שוב, אני מזכיר שאני לא... ביליתי את כל חיי באלביט, וראיתי הרבה ארגונים, וראיתי הרבה טכנולוגיות, וראיתי הרבה שווקים, וראיתי הרבה עולם. אני חושב שאלביט בכלל, והחטיבה בפרט, הוא מקום מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד מרשים, ואני בתור אחד שהגיע לפה לעבוד אחרי שבאמת ניהלתי ארגונים גדולים, השאלה שאני שאלתי את עצמי ביום השני שלי בחברה, אבל גם אחרי חודש וגם אחרי חודשיים, זה מה לעזאזל מניע פה את האנשים? זו שאלה שיש לה כנראה הרבה תשובות, אבל אני לא כל כך יודע לענות על זה אחרי שהייתי סמנכ"ל, ואחרי הכל ואחרי הכל ואחרי הכל, אין לזה תשובה ברורה. אני חושב שבעיקר מה שמניע פה את האנשים זה איזושהי תרבות, שגורמת לכל מי שעובד פה לתת את כל מה שיש לו. ולא בצורה כזאת של... זה קצת, אולי קצת זה התרומה של העולם הצבאי שבתוך אנחנו חיים. כשאתה בצבא, אתה לא עושה דברים בצבא כשאתה כל מיני חושב, what's in it for me. אלא אתה עושה כי צריך לעשות, כי יש אווירת עשייה, כי יש אווירת ביחד. ואני חושב שאלביט מצטיינת בתרבות הזאת של עשייה. אלביט היא חברה שעושה. גם הייתי בכנס מובילים בשבוע שעבר ושמעתי את חיים מדבר, והוא מפנים בכל מקום את המסרים שהם אומרים deploy or die ואת עולם הגריד. הוא אומר, תגרום לזה לקרות. אל רק תבוא עם הרעיון ותלך, תגרום לזה לקרות. אם זה לא עובד אצל לקוח, זה לא שווה.
אנחנו מלאי גריד בחטיבה.
אנחנו עמוסי גריד. וזה אומר, זה לא רק ברמה המסרים הניהוליים, אלא ברמת כל בן אדם ובן אדם. עכשיו, גריד זה לא דבר יחיד, כן? גם אני... הייתי רוצה להוסיף על זה גם, בבקשה, בבקשה, תהיה גם מקצועי. תעשה את זה כמו שצריך גם. זאת אומרת, אני כסמנכ"ל הנדסה תמיד אמרתי, השתמשתי במונח שנקרא Good Engineering. אם אתה מהנדס, קודם כל תעשה את ההנדסה שלך טוב. אחר כך, לא יודע, תפתח סטארט-אפים, אבל תעשה את העבודה שלך טוב. ומה זה טוב? אוקיי, זה נושא לפודקאסט שלם בפני עצמו. אבל יש פה פשוט אוסף של אנשים לא... לא 10, לא 20, לא 100, לא 200, אלפי אנשים שהם כולם עובדים ככה. הם כולם מקצועיים, יש פה יכולות מקצועיות מדהימות, יש פה אנשים חדורי מוטיבציה וחדורי עשייה ורצון לעשייה. אם יש איזשהו מסר שאני רוצה להגיד, זה כל אחד צריך להסתכל סביב. כל אחד צריך לקחת את מה שיש לו ומה שהוא מאמין בו ולקדם אותו. ויש המון דרכים לעשות את זה. אני גם אשמח, כל מי שרוצה לדבר איתי, שידבר איתי, אני אשמח לעזור לכל מי שרוצה.
טוב, אז חיים, תודה רבה רבה, ו-Don't just talk, think. אני אגיד גם למאזינים שכל מי שרוצה להשיג את חיים יכול דרך כתובת המייל שלנו שהיא techtalk@elbitsystems.com. תודה רבה.
תודה רבה לכם גם.